ערב טוב לכולם. בשיעורים האחרונים עסקנו בכוחות של הנפש של האדם ובעוצמות שלו, והסברנו כדי שהאדם יצליח בזה העולם, דבר ראשון הוא חייב להיות מודע לעצמו, מודע לכוחות שלו. וברגע שאדם יהיה מודע לעצמו, אז יהיה לו הרבה יותר קל בכל תחום בחיים. והבאנו דבר רב נתן, שכמו שצריך אמונה בבורא עולם, וכמו שצריך אמונה בצדיקים, כך האדם צריך שתהיה לו אמונה בעצמו. אמונה ביכולות שלו ובכוחות שלו. וכדי שבאמת יהיה לבן אדם אמונה בכוחות שלו, הוא צריך ללמוד על עצמו. הוא צריך ללמוד מי הוא ומה הוא. ובקיצור הבאנו את דברי הנפש החיים, מה הכוונה שכתוב בתורה שהשם ברא את האדם בצלם אלוקים? למה צלם אלוקים? אז בקצרה הבנו שאלוקים, שם אלוקים, יש כל מיני שמות לבורא עולם, שם הוויה, שדי, צבאות, אלה יהיה. שם אלוהים מורה על בעל הכוחות כולם. תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. מרמז על הכוחות. שבורא עולם מנהיג את כל הבריאה. והוא אחראי על כל מה שיש בין העולמות הרוחניים ובין עולמות גשמיים, כל הכוחות שיש, בורא עולם מפעיל אותם. זה מרמז על שם אלוקים, שהשם אחראי על כל מה שאתה רואה בעולם. ושכתוב, ויברא אלוקים, שהשם ברא את האדם בצלם אלוקים, זאת אומרת שהוא נתן באדם שהוא יהיה גם בעל הכוחות. יש בכל אחד מאיתנו, בנפש האלוקית שלנו, כוח שיכול לשלוט על כל הבריאה, שיכול לשלוט על כל העולמות העליונים. ואמרנו, זה כמו שאדם מחובר עם חבל לעולם עליון, תחשבו כמו פעמון, חבל מחובר לפעמון, אתה מזיז את החבל, נעשה צליל למעלה. אתה, כל פעולה קטנה שאתה עושה, אתה פועל בעולמות עליונים. למה? כי נבראת מצלם אלוקים. יש בעדך כוחות על טבעיים. ואם אתה יכול להזיז עולמות עליונים, כל שכן שאתה יכול להזיז כל מיני כוחות אצלך, לעשות כל מיני שינויים בחיים שלך, זה רק מהכוח שלנו. מה? אנשים אומרים, איפה אני ומי אני, ומקטינים את עצמם. זה בסדר, כי הם לא מודעים למה שיש להם. נראה להם הגוף. הם מרגישים את העץ הרע, לא יודעים שיש משהו, אולי בשכל יודעים יש גם נשמה, אבל מי זאת הנשמה הזאת, והכוחות שלה והיכולות שלה, את זה אנשים לא יודעים. אז רצוי לשמוע את אותם שתי שיעורים קודמים, כדי שיהיה לנו רצף על מה שאנחנו מדברים. השיעור הראשון נקרא, יש לך כוח על טבעי, השיעור השני נקרא כוחות האדם, ועכשיו השיעור של היום יעסוק בכוח המחשבה. אומרת הגמרא במסכת מכות, בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. אז המהרש"א כותב במקום, המחשבות של האדם יוצרות מלאכים, כוחות רוחניים, שיקחו את האדם למקום בו הוא חושב. מה זה כוח של מחשבה? רבנו כותב בשיחות הר"ן, יש לאדם כל מיני כוחות, אחד למעלה מהשני. לדוגמה, אדם יכול לקחת אבן, לבעוט אותה עם הרגל, זה יגיע למרחק מסוים. אם הוא ייקח את האבן ויזרוק אותה עם היד, יגיע יותר רחוק. אם נעלה למעלה, כוח הדיבור, שזה יותר גבוה מהיד, אדם צועק, ישמעו אותו למרחקים. כוח השמיעה, שהוא יותר גבוה, אפשר לשמוע מטוסים, רעמים. למעלה מכוח השמיעה יש את כוח הראייה. אדם יכול לראות את השמש, ירח, כוכבים. עוד יותר גבוה. מה יש למעלה מכוח הראייה? כוח המחשבה. ואומר רבנו, ותדע לך שלמעלה מן הראייה זה המחשבה של האדם. והמחשבה מגיעה עד עולמות עליונים. ואיפה שאדם חושב, שם הוא נמצא. ובכוח המחשבה ליצור מציאות כמו של דיבור, גם מחשבה. מה זה כוח של מחשבה? היום אנחנו נראה את זה. אני רוצה לקרוא לכם קטע בספר אמונה וביטחון של החזון איש, שהיה צדיק לפני כ-60 שנה. זו פסקה חזקה ביותר, שמלמדת אותנו הרבה. ואני קורא לכם את זה, את האמת כתגובה, שבוע שעבר נשאלתי, לגבי הנאות בחיים. בסדר, אז אנשים נהנים בחיים ועושים כל מיני בילויים ותאוות. אז אני הסברתי לאותו אדם, שאדם יכול לחוות הנאות בקדושה. הוא אומר לי, בגן עדן. אמרתי לו, לא בגן עדן, פה בעולם הזה. פה בעולם הזה, אפשר, לא מאמין, הוא אומר לי. אמרתי לו, אז הנה, בוא תראה מה כתוב. הקראתי לו קטע אחר בחובת הלבבות, בלי נדר שבוע הבא, שנעסוק באמונה וביטחון. אז אני אקרא את זה, אבל הפעם אני אקרא לכם פסקה אחרת מהספר של החזון איש. הוא מדבר אלינו, רבותיי. הוא לא מדבר אל הצדיקים בגן עדן. כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו. מה אומר פה החזון איש? כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, כמה אנחנו מדברים על האמונה הזו, איך שבורא עולם נמצא ואין בלעדיו נמצא, וכל מה שנעשה בעולם, הכל זה בהשגחה פרטית. ושום בריאה לא יכולה לצער אותך, להזיק לך, או אפילו להיטיב לך, אם בורא עולם לא גזר על זה קודם. בורא עולם נמצא איתנו. זה לא אלוקנו שבשמיים, אלא הוא פה בארץ. וכל תנועה שלך שם בורא עולם נמצא. אדם יכול ללמוד את זה, אולי קצת להבין את זה בשכל. השאלה עד כמה הוא מפנים. כי מנגד לשכל יש את כוח הדמיון. שהדמיון הזה, כל התאוות באים משם, כל מה שאדם מדמה, לפני שאדם עושה חטא, הרי הוא מדמיין את זה. ואז הוא הולך לעשות את החטא. והדמיון סותר לשכל. אדם יכול לחשוב, כן, יש בורא לעולם, וזה האמת, ואני רוצה ללכת ולשמוע בכל השם יתברך, אבל מיד הדמיונות מתחילים להתעורר וכל התאוות. אז החזון איש אומר, כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו יתברך, הוא מתחיל קצת להפנים, הוא עובד על האמונה והביטחון, מתחיל להרגיש קצת בורא עולם, את מציאות השם. מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו. ומה שעד עכשיו היה כעול, הנשמה והתורה והמצוות, עכשיו זה מתחיל להיות לו נעים, והדמיון משלים עם השכל לחזות בנועם השם. כבר הדמיון, כל התאוות, שכלולות במדמה הזה, בדמיון, משלים עם השכל. יש לבן אדם כל מיני דמיונות. דמיונות. בשכל הוא מבין, יש בורא לעולם, ויש תורה ומצוות, וזה הכי טוב לנפש שלנו, בורא עולם יודע מה הכי טוב בשבילנו. אבל אדם מדמיין דמיונות ותאוות, והוא נמשך להם כל מיני מקומות. ויש פה מלחמה בין השכל הישר, שיודע ומכיר את בורא עולם, לבין הדמיון שלו. אמר רבנו שצריך לקרוא ליצר הרע שם חדש, כוח המדמה, הדמיון. מה שיצר הרע מכניס באדם כל מיני דמיונות, לפני שאדם חותם, הוא מעלה את זה קודם בדמיון שלו, אחרי זה, ואז אומר, בא לי לעשות כך וכך, והולך עושה את זה. לפני המעשה, זאת במחשבה. הוא מתחיל לדמיין. אז בין השכל לדמיון, יש מלחמה. אומר החזון איש, אדם מתחיל להגיע להכרה במציאות השם, יש בורא לעולם. הוא מנהיג, הוא מחיה, הוא אוהב אותך. הוא רוצה שתתקרב אליו. מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ. מתחיל האדם שאלות שמחה גדולה, ונשמתו נעימה עליו. עד עכשיו הוא לא הרגיש את הנשמה, עד עכשיו הוא מרגיש את היצר הרע, הוא מרגיש את כל התאוות, את הבלבולים, את הדמיונות. איזה נשמה, איזה אלוקות, אתה מדבר איתו מרוחניות, זה לא מעניין אותו. פתאום שהוא נחשף קצת למציאות השם, להשגחת השם בעולם, מתחיל להתחזק באמונה וביטחון, מתחיל להתעלות ולהתקדש, הנשמה שלו מתחילה להיות נעימה. והדמיון משלים עם השכל לחזות בנועם השם. נעשה סולחה בין השכל שרוצה את בריא עולם לבין הדמיונות והכל התאוות של הבן אדם. הדמיון אומר, גם אני רוצה את בורא עולם. גם אני רוצה לחשוב מבריא עולם ולהרגיש אותו. וכל תענוגי בשרים חמקו עברו. איפה כל התענוגות? כל התאוות? כל מה שרצית אין. כבר לא מעניין אותך. זה לא מעניין אותך. עד עכשיו רצית ללכת לשם ורצית לשתות את זה ולעשן את זה ולהסתובב שם וכל מיני דברים שגרמו לך הנאות בעולם. וברגע שאתה מגיע לנקודה, שאתה מתחיל לבנות את האמונה שלך ומתחיל לבנות קרבת השם, אז כל התאוות ותענוגי בשרים חמקו, עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה וכאילו פרשה מהגוף העכור. הנפש שלך פה, אני לא מדבר גן עדן, הוא לא מדבר על גן עדן, הוא מדבר מה קורה פה בעולם הזה, בכוח אמונה וביטחון. בכוח שאדם זוכה להתחזק באמונה שבריא עולם לא רק בשמיים, אלוקנו שבשמיים, הוא גם בארץ. והוא משגיח על כל פרט, כל מה שקורה לנו בחיים, הוא מסתכל עלינו בזכוכית מגדלת. וכל מה שנעשה איתנו זה רק לטובתנו. וגם הדברים שנראים כרע, זה לטובתנו אפילו אם אנחנו לא רואים את זה. ואם אנחנו נעבוד לבנות את אותה אמונה וביטחון, אז אנחנו נתחיל להרגיש חיים נעימים. אנחנו נשמח בכל מה שבא לנו. ובעלות האדם בערכי קודש אלו, ברגע שהאדם מתחיל להתעלות ומתחיל להתחזק באותה אמונה, נגלה לפניו עולם חדש. עד עכשיו הוא חשב רק מה שהוא רואה בעיניים שלו זה העולם. ומה שאחרי שכולם רודפים, גם אני צריך לרדוף. זה מה שהוא ראה. אבל עכשיו נפתח לו עולם חדש. כי אי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך, אבל לרגעים אפשר. וליהנות מזיו הקודש. כלומר, יש מציאות להיות כל הזמן בדביקות, זה מדרגת הצדיקים. אבל הוא מדבר אלינו. למה אנחנו כן יכולים? אז אמרתי לאותו אחד, רגע, וזה שאתה הולך ועושה את מה שאתה עושה, זה גורם לך נע, כן. לכל הזמן, כל החיים, לא, לזמן מסוים, אחר כך זה נגמר. ושזה נגמר, צריך עוד פעם. ומה שעשיתי, זה לא הספיק לי, אני צריך לשדרג את זה. כי כבר התרגלתי לאותה ענה. כל אחד בראש שלו והדמיון שלו ייקח למה שהוא צריך. אבל זה סובב על הכל, אותו דבר. ובעצם הוא בורח מהחיים שלו. הוא בורח לכל מיני ענאות, שכביכול ייתנו לזה סיפוק, אבל זה שקר, זה לא אמיתי. הוא בורח מעצמו. אומר פה החזון איש, שאדם יכול להגיע להרגשות של ענאה אמיתית, לא לברוח למקומות, וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דביקות האדם ליוצרו יתברך. תיקח את כל התענוגי העולם שאתה מכיר בעולם הזה, זה כלום לתענוג אחד שאתה יכול להרגיש בקרבת השם. ואני קרבת אלוקים, לי טוב, אומר דוד המלך, מלך יש לו הכל בעולם, כל מה שהוא רוצה. אומר, אני מחפש קרבת אלוקים. כי עיל תהרוג אלפי כמים, כי נפשי תהרוג אליך אלוקים. מה אייל יכול ללכת במדבר ימים ואין לו מים לשתות, והוא מחפש איזה טיפת מים? איזה צמא הוא, כי אייל תהרוג אלפי כמים. כמה אייל הזה מחפש איזה טיפת מים מרוב שהוא צמא, כי נפשי תהרוג אליך אלוהים. ככה הנפש שלי צמאה אליך, ככה אני רוצה קרבתך בורא עולם. אם האדם היה זוכה לתענוג, קרבת השם, בקצת, רגע אחד, זה שווה יותר מכל התענוגים שבעולם. הכוח התמיר הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם. כי יכול להיות שאנשים שומעים את זה ואומרים, שמע, הוא מדבר לצדיקים, מה, להרגיש ככה כמו מלאך? שנפתח לו עולם חדש, זה לא אני. זה לא קשור אליי. איפה? אני מאוד רחוק מזה. אז הוא מסביר לך שלא שואלים אותך. זה כוח שניתן בך. הכוח התמיר הזה הוא אחד מכוחות התמירים, כי יש עוד הרבה הרבה כוחות בנפש שלנו שאנחנו עדיין לא מכירים, אבל זה הכוח הזה שאדם, אם הוא חשף אליו, הוא ירגיש עונג כזה גדול יותר מכל התענוגות שבעולם, ויפתחו לו העיניים לראות עולם חדש, זה אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם. וכוח זה מעיד על קשר הגבר ליוצר כל היצורים, ואשר נברא לעבוד את בוראו ולדבקה בו. כי כל המטרה שהשם נתן לנו כוחות כאלו, שנזכה לנצל אותם ולהידבק בו יתברך. ונזכה להרגיש תענוג בעולם הזה, לא בעולם הבא. אומר רבנו, גן עדן וגיהנום זה פה בעולם הזה. אתה תבחר. מה אתה רוצה? לחיות גן עדן וליהנות או גיהנום? כי בעולם הזה אנשים סובלים. סובלים מסורים קשים. או אחד סובל, אין לו אישה, ומחפש עד שהוא מתפלל שימצא את הזיווג שלו, ומתייסר מזה, אז הוא סובל איסורים. ואחרי שהוא מצא אותה, אז הוא מתפלל לבורא עולם, אוי ריבונו של עולם, תעזור לי, תציל אותי. אז הוא עכשיו מתייסר. ואחד אין לו ילדים ומתפלל לבורא עולם, תן לי ילדים. ועד שהוא מקבל את הילדים שלו, ואז הוא מתייסר מהילדים שלו. ואחד מתייסר מהבריאות, ואחד מפרנסה. ואין, כל העולם הזה מלא איסורים. אומר רבנו, זה גיהנום פה, לא שם, פה. אבל יש לך אפשרות גם לחיות גן עדן כאן. וזה כל מיני עצות ודרכים שרבנו גילה לנו, איך אדם יחיה פה גן עדן. אז מהראש נתן לזה משל, שבעולם נותן לך מכחול, בלוק לציור וכל מיני צבעים. אומר לך, אתה הצייר. אתה יכול לצייר מה שאתה רוצה. אם אדם טיפש, אז הוא יצייר חושך, דם, אנשים עצובים. אם אדם חכם, יצייר אנשים שמחים, שמש, אבל אני לא אוהב צהוב את הצבע הזה, בסדר, שים את זה למעלה בתור שמש. ויצייר כל מיני עצים פורחים, עם אותם צבעים בדיוק, עם אותו מכחול, על אותו בלוק לציור. אתה קובע איך ייראה הציור הזה. אז בורא עולם נתן לך כוחות, התמודדות בחיים. נתן לך את הבלוק לציור עם כל מיני צבעים. אתה בוחר לאיזה משפחה נולדת. אתה בוחר מי הסביבה שלך. כשאתה גודל, לא, אחר כך כן. אתה בוחר מי זאת אשתך, מי אלו הילדים שלך. כבר זהו, אתה במצב הזה. אלו הצבעים שלך. בוא תבחר איזה ציור תצייר. אתה יכול לצייר ציור יפה מאוד עם אותם צבעים. ואתה יכול לעשות ציור לא יפה בכלל. ציור רע. ואז החיים הם מרים. אתה קובע, אתה הצייר. זה מה שבורא עולם נתן לנו. נתן לנו כוחות שאנחנו יכולים לשנות בבריאה. רק אם אנחנו נדע איך להשתמש עם כוחות הנפש שלנו. איך להפעיל את הכוחות האלו. מה זה כוח של אמונה וביטחון? אולי שבוע הבא אנחנו נראה. אבל עכשיו אני רוצה לקרוא אתכם יחד. מה זה כוח של מחשבה? אמר רבנו בתורה עקוב צדי ג' בליקוטי מוהר"ן, דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול. ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך. ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו. וכן בכל דבר, רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות. כמו שאמרנו בדיבור, שאדם בדיבור יכול לפעול, יכול למשוך עליו דברים לא טובים, יכול למשוך עליו דברים טובים. אז אמרנו שהמחשבה יותר חזקה מדיבור. כמה אדם חושב מחשבות? יותר מדיבור, יותר ממה שהוא מדבר. כמה הוא חושב, יקרה לי כך, יעשו לי כך, והנה הוא רודף אותי, והנה הוא עוקץ אותי, ולא נעים לי בחברה של ההוא, ולא הולך לי פה. כל מיני מחשבות לא טובות, והנה אני לא יוצלח. זה עוד יותר משפיע עליו. אומר רבנו, המחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, מה שאתה רוצה, ואפילו דבר גשמי, ואפילו על ממון, בוודאי יהיה לו, וכן בכל דבר. רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות. מה זה בביטול כל ההרגשות? אנחנו יודעים, אדם יכול לחשוב על משהו מסוים, משהו עצוב, והוא מתחיל יכול להזיל דמעות. איך? אבל אתה לא שם. תחשבו אחד, שניצול שואה ומתחיל לחשוב כל מיני מחשבות וזיכרונות מהעבר שלו, והוא נזכר איך המשפחה ואיך עלתה לגנזי מרומים, והוא מתחיל להיזכר ולהזיל דמעות. תשאל אותו, איפה אתה? מה, אתה לא, אתה פה בארץ ישראל עכשיו או בתקופה של השואה? בתקופה של השואה. המחשבה יצרה את המציאות הזו וגרמה לו לבכות. ואם אדם יחשוב מחשבות טובות והוא ייזכר בכל מיני אירועים משמחים שהיו לו בחיים, פתאום אתה יכול לראות, אתה יושב לבד ומתחיל לחייך. מה קרה? מה אתה שמח? זה קורה כמה פעמים. מה אתה מחייך? פתאום בן אדם לבד. לא נזכרתי במשהו. המחשבה גרמה לו שמחה. כי יש כוח במחשבה. אומר הבן, אם אדם מתחזק במחשבה על דבר מסוים, הוא יכול ליצור את המציאות הזו. אם זה רוחנית וכל שכן גם גשמית. עד כדי כך. וזה עצה גדולה. דבר ראשון, להיזהר ממחשבות לא טובות. איפה שאדם חושב שם הוא נמצא. אדם יכול לחשוב מחשבות לא טובות והוא ממשיך על עצמו דברים לא טובים. אבל אם אדם מתחיל לחשוב מחשבות חיוביות, מחשבות טובות, וכמובן שחייב לקשר את זה עם אמונה בבורא עולם. כי בלי אמונה, איך הוא יחשב מחשבות טובות? הרי אני לא מצליח, והנה לא הצלחתי, ולא הולך לי, וככה וככה. והנה כל מה שאני מתפלל לא קורה, ולא... אז הוא עוד יותר נכנס בעצמו. אבל אם הוא מבין שבורא עולם איתו, ושומע כל מילה שלו, ורוצה את הכי טוב בשבילו, וכל מה שקורה סביבי זה רק מבורא עולם לטובתי, זה כבר נותן לו תקווה. ואיך שיש כוח בדיבור, כוח במחשבה, כי ככה השם ברא את האדם, עם כל מיני כוחות על-טבעיים, כמו שיש לבורא עולם תקיף בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, גם אתה. ואתה יכול לפעול מה שאתה רוצה. קודם תדע מעצמך, תדע מה היכולות והכוחות שלך, ותתחיל לחשוב מחשבות טובות, תתחיל לדבר דיבורים טובים. תראה איך אתה תזכה לזה, איך אתה תגיע לזה. כמו שרב נתן אומר, אדם שיתפלל על דבר מסוים 40 יום רצוף, בוודאי יראה ישועה. 40 יום רצוף. ודיברנו מה זה שאדם מקיים מצווה ומפעיל את כוח המחשבה. אדם יכול לעשות סתם מצווה, הנה אני סתם מניח תפילין. ודאי שהוא יקיים מצווה. אבל אם הוא יזכה להוסיף איזה מחשבה במעשה של התפילין, במעשה הטוב שהוא עושה, זה יפעל לאין ערוך. הוא ממשיך לעצמו יותר קדושה. פעם הרב עדה סיפר שהוא היה, הוא היה מתפלל הרבה במערת המכפלה בזמנו בחברון, והוא יושב שם לומד, והגיעו מגבניקים שם, חלק מהם באו רק להניח תפילין, אז היה שם קצין שאמר שם לחיילים שלו, מה אתם עושים, מה אתם מניחים תפילין? אני בחיים שלי לא אניח תפילין. אני לא הנחתי וגם לא אניח עד המוות. אז זה קצת השפלה לחיילים שלו, שהנה הם כן באים והוא ככה. אז הרב מיד התערב, אומר לו, מה אמרת? למה אתה מדבר ככה? למה אתה אומר ככה? אז הוא אמר לו, ככה, אני לא הנחתי ואני גם לא יניח. אומר לו, אתה יודע מה זה בכלל, מה זה תפילין? אומר לו, כן, שתי קופסאות שחורות, איך שמים על הלב, שמים על הראש. זה מזכיר איזה תייר אחד הגיע לארץ ישראל. הלך לכותל, הלך זה, הלך זה. אתם יודעים, יש בכל נקודה כבר איזה דוכן של חבד מניחים לאנשים תפילין. אז הוא הולך שם והכל, אחר כך מתקשרים אליו המשפחה מחוץ לארץ. נו, איך בארץ ישראל? אמר, נפלא, יש פה אנשים טובים. כל מקום שאני הולך בודקים מלחץ דם. אז הוא אומר לרב, כן, שתי קופסאות שחורות, שמים על היד, שמים על הראש. אמרו לו, תקשיב. לשמוע על תפילין אתה יכול? כמה דקות לשמוע? הוא אמר, כן, מה יצא לי מזה? דבר, בבקשה, חופשי. הוא אמר, אתה יודע שעל ידי מצוות תפילין אתה מחבר את הנשמה שלך לבורא עולם, ועל ידי זה נמשך שפע רוחני עצום מהבורא לנפש שלך. אתה ידעת את זה? הוא אמר לו, לא. הוא שואל אותו, רגע, הרב, מרגישים את זה? אז הרב אומר לו, זה תלוי. יש אחד שמרגיש, יש אחד שלא מרגיש, וזה תלוי גם בכוונה שלך, אבל אני יכול ללמד אותך משהו, וננסה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. הוא אומר לו, מה? הוא אמר לו שאתה מניח את התפילין. אתה תחשוב בזמן שאתה מניח, או לפני כן אפילו תדבר ותגיד, בורא עולם, אי רצון, על ידי הנחת התפילין. תחבר את הנשמה שלי אליך. ועל ידי החיבור הזה תמשיך שפע רוחני ממך לנשמה שלי. ואז הנפש שלנו מתעצמת יותר. אדם מקבל יותר עוצמות. כי על ידי המצווה נעשה שני פעולות. פעולה ראשונה מלמטה למעלה, אתה מחבר את הנשמה שלך לבורא, ופעולה שנייה מלמעלה למטה, נמשך שפע מהבורא לנשמה. והנשמה מקבלת יותר חוזק. אתה יכול לעשות את זה? הוא אומר לו, כן. והנה הוא הולך לאיזה חדר, שם, לא לחדר, הוא אמר לכיוון אברהם אבינו שם, וכל החיילים מסתכלים עליו, לאן אתה הולך? אמרת עד המוות. אז הוא אמר, זה עסק שלי, אל תתערבו. והוא הולך לשם, והוא מניח תפילין, והוא מכוון את שני כוונות האלו, ואחר כך הוא אומר לרב שהוא הרגיש הרגשה שאף פעם הוא לא הרגיש. ומאז הוא הניח תפילין, הרב אומר, עד אז עבר כמה שנים, ואחר כך הוא כבר לא ראה אותו, אבל הרבה מאוד זמן, ככה אנחנו לא יודעים מה היה. לפעמים אדם לא יודע, והרב אמר שאת הכוונה הזו, הרי זה כתוב בארי הקדוש, שהרוח הקודש הוא מביא את זה, שאדם עושה את זה בכל מצווה, בכל מצווה, מכוון את הכוונה הזו, שעל ידי המצווה הזו שאני עושה עכשיו, נכון, אני מקיים את רצון השם, הוא ציווה אותי, ועל ידי זה אני אחבר את הנשמה שלי לבורא יתברך, ופרט אם זה בלימוד תורה או בתפילה, אישה מדליקה נרות, כל דבר שאנחנו עושים הוא מכוון בזה. שנדבק בבורא, ועל ידי זה יימשך עלינו שפע עצום, לאט לאט הוא מתחיל להזדקח, להתעלות, להתקדש. מה זה כוח של מחשבה? שתי אנשים מניחים תפילין, אחד זה כמו אבנים על הראש, ואחד הוא במקום אחר לגמרי. ואתה לא רואה את ההבדל. מה אומר, דניאל? לא, בכל דגן. עכשיו, צריך לדעת עוד תנאי, שכמובן צריך שיהיה כלי לזה. הכלי זה אמונה. אדם צריך להאמין בדבר שהוא יקרה. יבוא בן אדם יגיד, אני לא מאמין בזה, שאני אזכה להרגיש כך, שאני עכשיו איזה, כל מיני הרגשות כאלו של נחיתות, ודאי שהוא לא יפעל. אדם צריך לבוא עם אמונה, אני אזכה, אני יכול, אני מסוגל, עכשיו אני יכול להרגיש. אבל זה בורא עולם, מה שהוא נותן לנו זה מתנה ממנו, כבר הבאנו מה שרבנו כותב בספר המידות, שאדם רוצה לחזור בתשובה, והוא רוצה עכשיו להשיג את הטעם של המצוות. למה עושים את המצווה הזו? או להרגיש מחובר למצווה. להרגיש עונג מהמצווה. אחד אומר, אני לא מבין. והיא אומרת, אני לא מתחברת, ומה שאני מתחברת אני לא עושה. ויש כל מיני דיבורים היום. אז כבר רבנו לפני 200 שנה, למעלה מ-200 שנה כבר אמר, מה אתה רוצה? שבורא עולם יגלה לך, ייתן לך להרגיש, הוא גם רוצה לעשות את זה. אך בורא עולם אומר, מי ערב לכך, עכשיו אתה רוצה להתלהב, לחזור בתשובה, עוד יום יומיים תעזוב אותי. מי ערב לכך ואני אגלה לך עכשיו את הסוד של המצווה, ייתן לך להרגיש. אז בוא נעשה ככה, בהתחלה תעבוד אותי בתמימות, בפשיטות כי אני ציוויתי אותך. אתה לא מבין בשכל למה לעשות את זה, למה להתנהג כך, למה להתלבש כך. אתה לא מבין, אתה לא מרגיש מחובר. תעשה כי אני ציוויתי בפשטות ותמימות. ואם אתה תעבוד ככה זמנים, ויהיה לך כל מיני ניסיונות שינסו להחליש אותך ואתה תהיה חזק ותעמוד בזה, אז אני אפתח לך. אני אפתח לך גם להבין ברמה שלך. אני אפתח לך להרגיש מחובר, להרגיש את העונג של המצווה. איך קראנו מהחזון איש? שאדם רגע אחד יכול להרגיש תענוג אלוקי, מה שלא שווה לכל התענוגות שבעולם. למה שלא? רבנו אמר שבורא עולם רוצה להביא לנו את זה. הוא רוצה שנרגיש את זה. יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. כמה אתה רוצה לזכות להתקרב לבורא, בורא עולם רוצה עוד יותר שאתה תתקרב אליו. אבל מה לעשות, הוא ראה שכדי להתקרב אליו, אז צריך לעבור כל מיני ניסיונות, כל מיני התמודדויות. רק ככה אתה תגיע לייעוד שלך. ובורא עולם רואה, כן, הנה דוד המלך, כדי שיהיה דוד המלך, אז הוא צריך לעבור כל מיני ניסיונות בחיים. שמישהו ילד קטן כבר, האחים שלו אומרים, תלך מהבית, אתה לא אח שלנו. אתה בכלל ממזר, ומעיפים אותו מהבית, לך תהיה עם הכבשים במדבר. וככה הוא גודל, והוא שמח. יש לו אמונה בבורא. ואחר כך שהוא גודל והמלך רוצה להרוג אותו והבן שלו רוצה להרוג אותו והוא סובל חצי שנה ממחלות קשות מאוד. מה, רק ככה? זה מה שדוד המלך צריך? בעולם רואה כדי שדוד המלך הזה יצא דוד המלך, רגל רביעית שהיא במרכבה. רק ככה הוא יגיע לזה. ויוסף הצדיק כדי להיות מלך על מצרים ולזכות למדרגות הכי גבוהות שיש, אז הוא צריך כן שאחים שלו ימכרו אותו ויזרקו אותו, והוא 12 חודש אצל פוטיפר, והאם מנסה אותו שמה 12 חודש, כל יום ניסיונות קשים מאוד. ילד בן 17, בסיר רתיחת הדמים שלו, והוא עומד בניסיונות, ואחר כך זורקים אותו לכלא. מה? הוא יכול להגיד, בשכר זה שעמדתי בניסיון, 12 חודש יום יום היא באה אליו עם כל מיני דמיונות, ובגדים שלבשה בבוקר לא לבשה בצהריים, ובצהריים לא לבשה בערב, וכמה פעמים. וזאת הייתה אישה בין היפות בעולם. ילד בן 17 רואה דבר כזה. שנה שלמה, עד היום האחרון, כתוב בתורה, ביום האחרון זה, של השנה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. מה זה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו? אומרים חז"ל, שתי פירושים. מלאכתו, המקצוע שלו, שם הוא היה מחשב חשבונות, הוא היה אחראי על כל הבית של פוטיפר. הוא אמר לה, הבגדים שאת לובשת זה אני קניתי לך. הרי הכל יצא ממנו. כל ההוצאות, הוא מינה אותו להיות אחראי. זה פירוש אחד. פירוש שני, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, לבוא לעשות איתך את. כבר לא יכול. 12 חודש יום יום. ושהוא הולך לקראת החטא, הוא מתחיל לחשוב מחשבות. ואמרנו, יש כוח למחשבה ליצור מציאות. הוא מתחיל בתוך תוכו. מה יצא לך מזה? מה, אתה רוצה עכשיו בשביל הנער יגיד לאבד את כל העולם הבא שלך? מה אתה, עוד מעט יהיה כהן גדול, יהיה לו 12 שבטים, יהיו כתובים לו על החושן. מה אתה רוצה שהשם שלך לא יהיה כתוב שם? מה אתה רוצה לאבד את העולם הזה ועולם הבא שלך? הוא מתחיל לחשוב לחזק את עצמו. עד שהוא מגיע למצב, הוא בורח. וינוס בגדו בידה, הבגד כבר ביד שלה. ויצא החוצה. ברח. איזה עוצמות. ברגע האחרון. למה הבגד ביד? קח את הבגד ותברח. מה אתה משאיר את הבגד אצלה? אתה יודע מה יקרה לך עכשיו? זה יהיה לאח לתיק, עכשיו היא תתפור עליך. זהו. בצעקה, אחר כך צעקה. בואו תראו מה הוא עשה לי העבד הזה. הנה הוא רצה לעשות מעשה. הנה הבגד שלו, ההוכחה. או שיהרגו אותך או ישים אותך בכלא. זה מה שהיה 12 שנה בבור בכלא. מה אתה משאיר את הבגד אצלה? אתם יודעים למה משאיר את הבגד אצלה? כדי לבוא ולקחת את הבגד, ייקח עוד כמה רגעים. הוא לא היה מוכן להישאר עוד כמה רגעים. כי גם בעוד כמה רגעים הוא יכל ליפול. אז אפילו לבוא ולקחת את הבגד, ייקח כמה רגעים, לחטוף את זה ממנה, הוא לא רצה. הוא ברח. ירד לכלא, לבור, 12 שנה. מה הוא יכול להגיד בתוך תוכו? מה, זה מה שמגיע לי בשכר שעמדתי בניסיון? הרב, הנה התחזקתי. זה מה שמגיע אליי? הנה, הייתי אצל רבנו, פתאום הכל התהפך, פתאום נהיה לי ככה, זה מה שמגיע אלינו בגלל זה? וכל מיני, אני שומע את זה מהאנשים, והיא קיבלה על עצמה זה, וכל מיני, ופתאום באים כל מיני בעיות. בגלל זה? למה אתה תולה את זה במצוות? תולה את זה בעבירות. אז יוסף לא עושה ככה. הוא לא, הוא שמח. הוא רוקד, אומר המדרש, היה מפזז ומקרקר בתוך הבור, בתוך הכלא. הוא ידע הכל מבורא עולם. מגיע לי. זה מה שבורא עולם רוצה, זה הכי טוב בשבילי. ומשם הוא יוצא, ופרעה רואה אותו, ונהיה מלך על כל מצרים. ובאים האחים שלו, וכבר בסוף, היה רעב, והוא נותן מחלקל את כולם. מגיל 17, תראה מה הוא נהיה גיל 30. שכר שעמד בניסיון של קדושה. בשכר זה. אז רגע, יוסף הצדיק, לא יכול להיות יוסף הצדיק בלי זה? לא. וכל בן אדם, כל אחד מאיתנו שעובר כל מיני מעברים וקשיים בחיים שלו, בורא עולם ראה שרק ככה אתה תגיע לייעוד שלך, אבל תזכור, אתה הצייר. אתה יכול לצייר ציור יפה, והנה יוסף נהיה מלך, ואתה יכול לצייר ציור לא יפה בכלל. כשעם ישראל בא לחצות את ים סוף, כתוב, וינוס הים. אה? ממי אונס? תגיד, הים נפתח לשתיים, הים נקרא. וינוס. וראה הים וינוס, ככה כתוב. מה ראה הים וינוס? ברח. אומרים חזל, ראה ארונו של יוסף הצדיק. פחד, ברח. בזכר שיוסף נאמר עליו וינוס. ובגדו בידה, כלומר, שהגיע המעשה, ברח. בזכר זה הים ראה את יוסף וינוס. עם ישראל לא היה ראוי שיפתח הים בשבילהם. לא היה ראוי. הם לא היו ראויים. אבל הנה יוסף הצדיק מגיע, והים נקרא בורח. למה? שהוא היה בגיל 17, הוא עמד בניסיון. מה אנשים לא מעריכים את הגיל הצעיר? כשאני אגיע לגיל 25-30 אני אחזור בתשובה. ככה אני שומע. מי אמר? מי הבטיח? מה? מו? מי? עכשיו זה הזמן הכי מובחר. זה הגיל הכי יפה. נכון, יש קושי, יש התמודדויות. לומדים קצת כלים, קצת עצות, קצת הלקוחות שלנו, קצת אמונה, קצת דיבורים, התבודדות. עוברים את זה, עומדים בניסיונות, זה הכוח לכל החיים שלך אחר כך. אומר רבנו בספר המידות, תדע לך, הזמן של ימי הבחרות, כל יום כזה יקר משנים רבות לעת זקנתו. כל יום שאדם עוד צעיר יקר משנים רבות לעת זקנתו. מה אתה מחפש? מתי אתה רוצה להתחזק? עכשיו, כן, שיש יצר, שיש ניסיונות, יש קשיים, זה הזמן שלך. וכמה שהיצר יותר חזק, אז תדע לך, השכר שלך יותר גדול. אומר הזוהר הקדוש, שעיקר ביאת האדם לעולם הזה, זה להתמודד בניסיונות של קדושה וצניעות. קדושה לגברים וצניעות לנשים. זה עיקר ביאת האדם לעולם הזה. עד כדי כך, לא סתם קשיים וניסיונות, וככל שאנחנו מתקרבים כבר יותר קדימה ונהיים יותר מתוחכמים, מה שפעם היה כדי לעבור עבירה כבר היום זה בכיס של כל אחד מאיתנו. הכי קל בעולם, השם מרחם, איזה ניסיונות, איזה קשיים. אז אתה יכול להיות יוסף הצדיק במצב שלך, כמו שאומר הארי הקדוש לתלמידו רבי חיים ויטל. יגיע דור, אנשים ינטלו ידיים כבר יהיו כמו בדרגה של תנאים. איך יכול להיות כולה נטילת ידיים, נכון? אבל בגלל שהדור כבר כל כך קשה, ויש ניסיונות קשים מאוד, גם על נטילת ידיים, גם על החטפילים כולה דקה, גם על צניעות. בוא נדבר רק על עוד סנטימטר להוריד מתחת לברך, אם תצליח זה הישג גדול מאוד. אז אם מצליחים להוריד סנטימטר מתחת לברך, אז זה מדרגה, אומר הארי הקדוש, כמו בזמן התנאים, כי זה דור קשה. מה אתה רוצה, יוסף הצדיק, להגיע למצב כזה, רק תיקרא יוסף הצדיק? לא, בדור שלנו, על כל התמודדות שיש לנו, זה יוסף הצדיק כבר בכיס שלך יש לך. כל רגע ורגע שהאדם עומד בניסיון, כל שנייה, ופעם אחת עמד, פעם אחת לא, אנחנו כל הזמן במלחמה. כמו שאומר הרמח"ל, נמצא את המלחמה פנים ואחור. כל כיוון שאתה זז, יש עליך מלחמות. מה עושים? אין לנו מה לעשות, רק לצעוק לבורא עולם. אומר רב נתן, שהאדם יצעק, בורא עולם תעזור לי. תושיע אותי, אני רוצה להתקרב אליך. אני לא מצליח, יש עליי ניסיונות. יש לי קשיים, יש לי בלבולים, יש לי בלבולי אמונה. אומר רבנו, עיקר הפשע של האדם מכניס כפירה באדם. כל מיני כפירות, בלבולי אמונה שיש לאדם, זה כל מיני חטאים שיוצרים מחיצות בינו לבין הבורא. אנא, השם תעזור לי, תן לי כוחות להתמודד, אני רוצה להתעלות, אני רוצה לעלות במעלות הקדושה. הנה הזוהר אומר שכל ביאתי לעולם הזה זה בגלל הקדושה, בגלל עניינים של צניעות. הנה, אני לא מסוגלת, אני לא רואה את עצמי בכלל עם חצאית. אנא ברוך עולם תעזור לי, הדיבורים האלה עושים רושם בשמיים. אז אמרתי פעם למישהי, אז הנה, קשה מאוד הצניעות, אבל לדבר אפשר. הנה, כמו ההוא עם התפילין, לא רצה להניח תפילין. לשמוע קצת על תפילין, אתה יכול. לדבר על התפילין, לדבר על הצניעות, בורא עולם, אני רוצה וקשה לי מאוד. לא מתחברת, לא רואה את עצמי עם חצאית, לא רואה את עצמי עם חצאית ארוכה. כמה קשיים, כמה... הדיבורים האלו עושים רושם בשמיים. אין לנו מושג כמה, אם היינו יודעים, לא היינו מפסיקים להתפלל לבורא. לא היינו מפסיקים לבקש אותו. אם היינו יודעים מה זה משפט שיהודי אומר לבורא עולם, תעזור לי. אין לי כוח. אני מרגיש כבר חלוש מאוד. אני רוצה ואני לא מצליח. או אני לא רוצה בכלל, תעזור לי לרצות. תתפלל על זה. הדיבור יוצר מציאות, שאתה כן תצליח, שאתה כן תרצה, שאתה כן תוכל. ואם אנחנו בעזרת השם נתחיל לחשוב מחשבות טובות על כל דבר שאנחנו רוצים להשיג בחיים שלנו, ומתחיל לדבר דיבורים טובים ולהוציא כיסופים מהפה שלנו, זה כיסופים. אומר רבנו, אל תשאיר את הכיסופים בלב, את הרצונות שלך בלב. אם אתה תוציא את זה מהפה, זה יקרה. אתה תוציא את זה מהכוח אל הפועל. תוציא מהפה שלך את כל הרצונות, את כל החלומות שלך. תוציא, בורא עולם, אני רוצה כך וכך, אני רוצה להתעלות כך וכך, אני רוצה להגיע לכך וכך, אני רוצה להתחתן, אני רוצה פרנסה כזו, אני רוצה בריאות, אני רוצה הצלחה. בורא עולם, תעזור לי. כשאתה אומר את זה, אתה מראה שזה בידיים שלו. עובדה, אתה מבקש ממנו. זה נותן תענוג לבורא עולם. בוא אני אתן לך, למה לא? והנה, ביקשתי וזה לא קרה, תבקש יותר, אל תעזוב את בורא עולם. אל תניח, והנה אתה רוצה להתעלות ולהתקדש ולהתקרב, ואתה לא מקבל, אל תעזוב אותו. כמו שרב נתן מפרש, קראנו בפרשה על אברהם אבינו, שהיה בפתח האוהל, היה עשה ברית מילה, והיה בפתח האוהל, וחיפש אורחים, והשם יתברך הוציא חמה מן הרתיקה, הוא רצה לרחם על אברהם אבינו. עזוב עכשיו אורחים, לך תנוח, היום השלישי של הברית מילה זה היום הכי כואב. אבל הוא לא, הוא יוצא החוצה לפתח האוהל, ומחפש אולי יבואו אורחים. אז רב נתן אומר, הרי זה בכל אחד מאיתנו. התורה היא מלשון הוראה, באה ללמד אותנו אורחות חיים. מה אנחנו לומדים מהפסוקים האלו? וירא השם אל אברהם, כן? והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אומר רב נתן, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. לפעמים אדם נמצא בפתח, הוא רוצה להיכנס בקדושה. והוא לא מצליח, הוא לא נכנס. והוא מבקש מבורא עולם, תכניס אותי, אני רוצה להתעלות, אני רוצה להתחזק, אני רוצה איזו ישועה מסוימת, והוא לא מקבל אותה. הוא נמצא בפתח של האוהל, ולא רק בפתח, כחום היום. חום היום זה כביכול כל התאוות בוערות בו, וכולו מבולבל. אבל הוא לא עוזב את השם. אתה לא רוצה להכניס אותי? אני נשאר פה בפתח, אני לא עוזב אותך. עד שתכניס אותי, עד שתפתח לי שערי קדושה. אם אדם יהיה חזק, אז יתקיים בו תחילת הכתוב. וירא השם אליו. השם נגלה אליו. מתי השם נגלה אל אברהם? שהוא יושב בפתח האוהל כחום היום. מתי שעובר על הבן אדם קשיים וניסיונות וחמימות, והוא נשאר בפתח, והוא לא עוזב את בורא עולם, והוא ממשיך להת... מה זה לא עוזב את בורא עולם? מה הכוונה? ממשיך להתעקש, ממשיך להתפלל, ממשיך לבקש את השם, והוא מגיע לשיעורים, והוא חושב מחשבות טובות. הוא מראה, הנה, אפילו שאני ככה, ואפילו שלא התקדמתי, אני עדיין רוצה, עובדה, אני בא לשיעור. עובדה, אני מתפלל על זה, אני חושב על זה מדי פעם. אני לא עוזב אותך בורא עולם, עדיין קשה לי. זה עדיין נקרא שהוא יושב בפתח. הוא לא עוזב, הוא לא הולך אחורה. אז וירא השם אליו. השם יתגלה לך. הוא יכניס אותך בתוך שערי קדושה. יהי רצון שנזכה באמת להיכנס בתוך שערי קדושה, נזכה לאמונה וביטחון בבורא עולם, נזכה לשלוט על המחשבות שלנו, על הדיבורים שלנו ועל המעשים שלנו. כן יהיה רצון ונאמר אמן.